כן, פסקה ט', לא? כן? רעיון התשובה שרוי באדם תמיד הוא יסוד כל המעלות הטובות. המחשבה העצבנית שבאה מתוך הקשר אל עומק התשובה היא מקור השמחה. התכונה היסודית של התשובה היא השערה בגודל השלמות העליונה של האלוהות, ומתוך כך העוונות בולטים הרבה מאוד. שתה עוונותינו נגדך, עלומנו למאור פניך. כיוון שמרגישים שההרגשה של החטא בכל אופן באה היא מתוך האבקה האלוהית על הנשמה, מתמלאים מזה הרעיון עצמו גיל וגודל אינסוף, וחדוות השמחה האצילית הולכת ומתגברת יחד עם דיחות הלב של לבוש הנפש העומדת בדרגת התשובה. התשובה לפי זה מביאה לידי גאולה בפרטיות, מתוך הבהירות האלוהית שמתגברת בקרבו, נגאל האדם מכל שעבוד של הכוחות הזרים השולטים עליו, והכלל כולו ביותו מוכן להרגיש את רעיון התשובה, מיד הוא נגאל, מתוך בעיקות ההוראה האלוהית השופעת עליו יחד עם הרעיון של התשובה. מה אומר לנו פה הרב? רעיון התשובה שרוי באדם תמיד, זאת אומרת שהאדם כל הזמן נמצא מתוך התפיסה, וזאת האמת. זה שאנחנו לא תמיד רואים את האמת הזאת נגד עינינו, זה לא הופך אותה להיות דבר לא אמיתי, זאת האמת, המציאות, ובכללה האדם נבראה באופן כזה שהיא כוללת חסרונות, ויש כל הזמן צורך במהלך של תיקון החסרונות. עד שנגיע לעולם הבא, כלומר למציאות של הוצאה לפועל, ומשם ואילך זה יהיה רק תוספות, ולא תיקון החיסרון, במשמעות שאנחנו מדברים עליו עכשיו. כן, בעולם הזה המושג של החיסרון מופיע באופן הרבה יותר משמעותי. בעולם הבא, יכול להיות שאפשר לדבר על מושג חיסרון יחסית לאין סוף האלוהי, אבל מבחינת הוצאה לפועל של המציאות, או בהקשר שלנו, של האדם, הוא כבר נמצא במצב של הוצאה לפועל, ולא רק תיקון חיסרונות הוצאה מהנפילה העולם הזה. מכל מקום, כל זמן שאנחנו מדרגת העולם הזה, זה ודאי שנכון לתפוס את מציאותנו כמציאות חסרה, שמצליחה כל הזמן מהלך של תיקון. זה רעיון התשובה ששרוי באדם תמיד. כשאדם חי בצורה, באופן כזה, אז כל הזמן הוא עסוק בתיקון. ולכן, הרעיון הזה, כלומר, התפיסה הזאת של עצמו, של המציאות, הוא יסוד כל המעלות הטובות. כלומר, זה מה שיגרום לאדם כל הזמן ללכת מחיל אל חיל, וכל מה שהוא יכול יוסיף תיקון ויוסיף השלמה. המחשבה העצבנית, עצבנית זה לא משום עצבים וכעס, אלא משום עצר, עיצבון. המחשבה שגורמת לעיצבון, שבאה מתוך הקשר אל עומק התשובה, מתוך הקשר אל עומק התשובה, כלומר, זה ברור שכשאדם נפגש עם חסרונות, זה גורם לו עיצבון באופן טבעי. אז אומר הרב, נכון, שכשאתה חושב על החסרונות של עצמך, זה גורם לך עיצבון, אבל אותה מחשבה היא מקור השמחה. מה הכוונה שהיא מקור השמחה? אז מסביר הרע. התכונה היסודית של התשובה היא השערה בגודל השלמות העליונה של האלוהות. מתוך כך ההבנות בולטים הרבה מאוד. כבר דיברנו על העניין הזה, שזאת העניין, זה העניין הבסיסי ביותר. בפרק דבר פסקה א', בפרק שלנו, פסקה ראשונה, הרב כתב מעין המשפט הזה, שאנחנו רואים בו, הרגשת האמת היא יסוד התשובה, ושם הוא מסביר שהכוונה היא שאדם חי עם מושג של שלמות אבסולוטית, כמה שהוא מצליח להשיג מהשלמות הזאת, שלשלמות הזאת קוראים אלוקים, והוא משיג גם שהמציאות שלו ושל כל המציאות שמחוץ לו היא מציאות בעלת חיסרון, יחסית למושגי השלמות האבסולוטית. באופן כללי, המושג חיסרון תמיד הוא נמדד באופן יחסי למושג של שלמות. אם אין לנו מושג של שלמות באותו הקשר, אין לנו גם כן הכרת חיסרון. זה דברים פשוטים מה שאני אומר, אתן לכם דוגמה. נניח אדם שאף פעם לא פגש לימוד תורה. אני מתאר לעצמי שאתם בחורים שברוך השם נפגשתם וצריכים להיפגש עם התורה, אז אתם גם כן יכולים להגיד לעצמכם שיש לכם חסרונות שנוגעים ללימוד תורה. סביר להניח, כי פגשתם את התורה והבנתם מה זה כולל ומה זה אומר ולאן צריך להגיע וכן הלאה, ובתוך זה אתם גם כן התחלתם לשים לב לחסרונות שקיימים אצלכם בנושא הזה. נניח שאדם שאף פעם לא נפגש עם התורה, אסקימוי. הוא, יש לו שם כמה כלבי ים, יש לו גם כמה דגים שם בתוך הזה. הוא מכיר בניינים מקרח. תורה, הוא לא שם הבחר דבר הזה. לא הגיע אליו. הוא חש חיסרון בערך הזה שהוא לא קשור לתורה. הוא לא מספיק יודע את מסכת בבא קמא על בוריה, ולא למד את דעת הגבות נזיקים. נכון, אין לו בכלל, אין בכלל שייכות לזה. למה אין לו תחושת חיסרון ביחס לזה? כי אין לו את הכרת השלמות הזאת. לעולם. חיסרון, הכרת חיסרון תבוא רק בעקבות הכרת מושג של שלמות. באותה נקודה שאתה מכיר שיש בה מין השלמות, אתה יכול ביחס אליה להגדיר מציאות שאין בה את אותו דבר בדרגות שונות בעלת חיסרון ביחס אותו עניין. נכון? אז אומר הרב, אז מה זה יהיה יסוד התשובה? הרי אם התשובה, הדבר הבסיסי שנצרך כדי שנהיה במהלך של תשובה זה הכרת החיסרון, אז אנחנו צריכים להשיג את השגת המושג של השלמות. ואם אנחנו אומרים שכל הזמן אנחנו צריכים להיות במציאות של תשובה, זאת אומרת שמושג השלמות שאנחנו מדברים עליו, איזה מושג הוא? ששלמות אינסופית, בלי גבולות. נכון? כי אם זה תהיה שלמות שיש לה גבול, אז באיזשהו שלב, אם נשיג אותה, אז כבר לא יהיה לנו את החיסרון, כי כבר השגנו את אותה שלמות. ואנחנו הרי אמרנו שהתשובה היא בעצם תנועה של כל הזמן השתלמות בלי גבול. לכן אומר הרב, היסוד של התשובה היא השערה בגודל השלמות העליונה של האלוהות, כן, שזה שלמות אינסוף. וכשאתה מצליח לשער את השלמות הזאת, אז החסרונות שלך מאוד מאוד מתבלטים. מתוך כך ההבנות בולטים הרבה מאוד. כן, עכשיו צריך להבין שזה לא רק בתוך השלמות, זה הכרה, זאת אומרת, בשלמות האלוהית אנחנו לא מסוגלים להשיג אותה בשכל, אנחנו יכולים לשער. כן אומר השערה. שאתה עבודתנו לנגדיך, הלומנו נאור פניך, הפסוק הזה מקבל משמעות עמוקה עכשיו לפי מה שהרב אמר. מה זה שאתה עבודתנו? הפשט של הפסוק, מה הייתם מסבירים? הייתי אומר, שהייתם אומרים מה הפשט של הפסוק? אבל האלוקים יודע את העבודות שלנו. נכון? כשאתה עבודתנו, שמת את העבודות שלנו לנגדיך. הלומנו, הדברים הנעלמים שעשינו, זה למאור פניך. אבל אומר הרב, המשמעות העמוקה של הפסוק, מה הכוונה היא? לנגדיך העבודות שלנו בולטים. כלומר, כשאנחנו נפגשים עם מושג השלמות שלך, עוונותינו בולטים. איך אמרה השולמית? כי באת אליי להזכיר את עווני. היא רואה את השלמות של אלישע, אומרת לו, מה אתה? אתה מלאך. אנחנו מתעסקים בשטויות יחסית למציאות שלך. זה בעצם גם פה. כלומר, ככל שמושגי השלמות שלנו יותר גדלים, אז העוונות שלנו יותר בולטים. וכמה שמרגישים שההרגשה של החטא, בכל אופן, באה מתוך האבקה של העלות על הנשמה, עכשיו הרב מסביר לנו מה משמח פה. הרי למה אתה מרגיש את החיסרון? כי אתה מצליח לתפוס את מושג השלמות. הרי כמו שאמרנו, לולא שהבנת את מושג השלמות, ביחס לנקודה לא היה לך הכרת חיסרון. ואז ממילא מתמלאים מזה הרעיון עצמו, גיל וגודל אינסוף. שכבה שמחה, הצידית, עוד מגברת, אני חוט הלב של לבוש הנפש שעומד בדרכת התשובה. כן, אומר הרב, אז אדם צריך להבין שעצם זה, שאני מצליח עכשיו לחוש את החיסרון של עצמי, זה אומר שאני שייך למושג של שלמות באותו עניין. לא שייך בו מה שאני מושלם. אבל יש לי הכרה במושג השלמות. וכמו שאמרנו, הכרה במושג השלמות, זה עצמו מעלה. אז לכן אני שמח בזה שיש לי את האפשרות לחוש את החיסרון. כיוון שזה מעיד בצד השני של המטבע על ההכרה במושג השלמות. אז איפה קיים החיסרון? החיסרון קיים בנפש, זה מה שהוא אומר. ליחות הלב של לבוש הנפש עומדת בדרגת התשובה. כן? זאת אומרת, בהכרות הפנימיות של האדם יש שייכות אל השלמות. זאת אומרת, פה יש עוד נקודה שהוא אומר בעצם. זה שאני מכיר את מושג השלמות, זה אומר שיש לי שייכות אליו. איפה השלמות מתלבשת אצלנו? ברובד הפנימי יותר. ואיפה החיסרון מתגלה? ברובד החיצוני יותר. אז זה עוד דבר שצריך לתת בחשבון. מושג השלמות הוא מצטייר בציורים יותר פנימיים, כלומר מימדים יותר שלמים שקיימים אצלנו, שמכילים את מושג השלמות, מה שאין כאלה חיסרון, שקיים ברבדים יותר נמוכים, שכוללים את החיסרון. התשובה לפי זה מביאה לידי גאולה בפרטיות. מה הפשר של המושג גאולה בהקשר הזה? מתוך הבהירות האלוהית שמתגברת בקרבו, שזה בעצם המפגש עם מושג השלמות, נגאל האדם מכל שעבוד של הכוחות הזרים השולטים עליו. כלומר, של אותם דברים חיצוניים יותר, כמו שאמרנו. במדרגה הפנימית שלנו יש ציורי השלמות. אז איפה נמצאים החסרונות? בחיצוניות. זה הכוחות הזרים. והכלל כולו, ביותו מוכן להרגיש את רעיון התשובה, כן? מיד הוא נגאל. כלומר, גם לא ביחס לאדם הפרטי, אלא ביחס לכלל, גם כן פה, כשהחברה כחברה, מצליחה להשיג את מושגי השלמות, זאת אומרת, כבר שייך את הציורים שיש בהם מן השלמות, אז זה גאולה בעצם. כשאתה משייך למושגי השלמות מתוך ביקות האורה האלוהית השופעת עליו, כלל הכלל, יחד עם הרעיון של התשובה. זה נקרא גאולה. גאולה זה להשתחרר מהדברים שמעיקים מהשלמות האישית או השלמות הכללית לצאת לפועל. זה נקרא גאולה. גאולה של הפרט זה השחרור מהדברים המעיקים על הפרט להשתייך בפועל אל מצבי השלמות האישיים, וגאולת הכלל זה השחרור של הכלל. גאולה זה שחרור. השחרור של הכלל מהדברים המפריעים למושגי השלמות הכללית להיות קיימים בפועל. לא, תראה, בהשגות הפנימיות, ככל שאדם מצליח להשיג יותר, יש רבדים בפנימיות. בפנים פנימיות, שזה האמונה באלוקים, זה השגת השלמות בלי חיסרון. זה השגת השלמות בלי חיסרון, ועדיין, זה לא מפורט, אבל יש פה איזשהו מין הכרה כללית באיזה מין שלמות אידיאלית. זה קיים אצל כל אדם בעומק החיים שלו, כן, בנשמה. עכשיו, מעבר לזה, ברבדים יותר חיצוניים, פה יכולים להיות כבר כל מיני שימושים. ככל שזה יותר פנימי, זה יותר קרוב לקליטה המקורית הזאת, ואז זה פחות משובש. ככל שזה יותר חיצוני, שם יכולים להיות יותר, ברובד יותר חיצוני, שם יכולים להיות יותר שימושים. כי יש יותר השפעות שבאות מן החוץ ומגיעות לאותו מקום. כן.